מתוך התפילה שנאמר הלילה אחרי בדיקת חמץ. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזכנו לתור ולחפש בנגעי בתי הנפש, אשר נועלנו בעצת יצרנו הרע, ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך. ואתה בטובך הגדול תרחם עלינו, ותסייענו ותעזרנו על דבר כבוד שמך, ותצילנו מאיסור חמץ אפילו בכל שהוא, בשנה הזו ובכל שנה ושנה, כל ימי חיינו, אמן כן יהי רצון. ואחרי ביטול החמץ אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם שאני מבאר חמץ מביתי ומרשותי, כך תבאר את כל החיצונים, ואת רוח הטומאה תעביר מן הארץ, ואת יצרנו הרע תעבירהו מאיתנו, ותיתן לנו לב בשר לעובדך באמת. וכל סטרה אחרה, וכל הקליפות והרשעה כעשן תכלה, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכל המעיקים לשכינה, תבערם ברוח באר וברוח משפט, כשם שביארת את מצרים ואת אלוהם, בימים ההם, בזמן הזה, אמן.
השם אלוקייני, אוי 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 אוי, ולהווייני ממסה יהודייני, גויננו אולייני ממסה יהודייני, גויננו אהבי וינו ים Hashem Eloi Kaini Oy 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 Ula Havaini Imasa Yudaini Koinenu Ulaini Imasa Yudaini Koinena Ahai Hashem Eloi Kaini Didi doi 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 oi 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 ula huwaini Imasa Yehudaini Koinenu ulaini Imasa Yehudaini Imasa Yehudaini Koinenu huwaini Oh vina huwaya Hashem
שם אלוהי קייני, דידי דוי 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 ד
נועם, השם אלוקינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, י' ג' בניסן, תשפ"ד, 21 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי ועם הכותרת הראשית, מחר זה קורה, מחר בלילה, ליל הסדר, ואנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק, הערב בדיקת חמץ, מחר בבוקר, שריפת חמץ, והכל הולך לקראת הלילה הגדול הזה והחשוב ביותר בשנה. ואנחנו נקדיש את התוכנית כולה לעניין הזה, בהכנה, ברעיונות וגם בשירים ובניגונים. ואני כבר אומר למי שלא יספיק לשמוע את התוכנית, או אם אתם רוצים להשמיע למי שעכשיו ישן כי הוא עבד כל הלילה, אז התוכנית בעזרת השם תעלה בהמשך הבוקר באתר כל חי. ונפתח בכמה נקודות שקשורות לחג הזה. האמת שהנקודה הראשונה היא רלוונטית לכל חג, והיא באמת הדבר המרכזי שצריך לדעת בערב כל חג, ובטח בערב ליל הסדר. ביום שני בלילה, מחר בלילה, הולך לקרות דבר גדול מאוד. אם לנסח את זה כמו ידיעה עיתונאית, אז אנחנו מנועים מלספר פרטים מדויקים, אבל מקורות יודעי דבר מדברים על אירוע משמעותי ביותר שעומד להתרחש בתאריך הזה, תתוו בניסן תשפ"ד, ולחדשות בהרחבה, ליל הסדר הוא ממש לא רק יום הזיכרון השנתי ליציאת מצרים, לא. אנחנו לא עוסקים רק בהיסטוריה, אלא בהווה. בפסח תשפ"ד עומדת כאמור להתחדש מציאות שלא הייתה קודם. אפשר למלא מוסף שלם ותוכניות שלמות במובאות וציטוטים, אבל הנה רק ציטוט אחד כזה, תרגום מארמית מספר הזוהר על ההתרחשות בשמיים בזמן ליל הסדר. וכך נאמר שם, שוב בתרגום חופשי מארמית לעברית, בא בשעה מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו ואומר להם, לכו ושמעו הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. ואז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם, ובאים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל אלו הניסים והגבורות, ומודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ השמחים בשמחת הגאולה של אדונם. כן, זה מה שקורה בשמיים, הקדוש ברוך הוא וכל פמליה של מעלה. ויש דבר שקורה, לא יודע אם איך להגיד זה בעצם לצערנו, אבל כשמדברים על הפמליה של מעלה, אז מה זה אומר אחרי המצטרפים החדשים לפמליה של מעלה, להיכל, המקום הקרוב ביותר של הקדוש ברוך הוא, כל החללים הקדושים, החיילים שנפלו במלחמה, היהודים שנרצחו, וכל הפמליה של מעלה באותו הזמן, אומר את זה הזוהר, כן, ספר הזוהר, מתקבצים ומקשיבים לנו, קוראים את ההגדה של פסח ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים. וזה קורה בכל שנה בליל הסדר. עכשיו, ייתכן שאנחנו נזכה להרגיש משהו מהתחושה המרוממת הזאת, וייתכן שלא. יכול להיות שנהיה עייפים או שנהיה רעבים, יכול להיות שהילדים שלנו יהיו עייפים או רעבים, יכול להיות שהילדים שלנו יתנהגו למופת, אבל ילדים אחרים בשולחן הסדר יהיו מעצבנים, יכול להיות שמבוגרים יהיו מעצבנים, יכול להיות שסתם לא נרגיש כלום, זה לא משנה. אבל זאת עובדה, בכל שנה בליל הסדר מאיר אור מיוחד מאוד. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על ליל סדר של צדיקים גדולים או ענקי עולם. כל יהודי זוכה לשפע רוחני נדיר בליל הסדר. כך כותב רבי אהרון השני מקרלין. מי שעובד את השם באמת יכול לקח מלילות הללו של סדרים הרבה, הן ברוחניות, מלילות הללו של סדרים יכול לקח הרבה, כן, לא פיסקתי נכון, הן ברוחניות והן בגשמיות. ולאו דווקא אנשים גדולים יקרי ערך, אלא אפילו אנשים עבים והגסים פחותי ערך, כל אחד יכול לקח כפי ערכו, וחייבים להאמין בזה ולעורר את הלב בתשובה כדי להתקרב אליו יתברך. אני לא חושב שיש תיאור יותר נמוך מאנשים עבים, גסים ופחותי ערך, כן, כפי שהוא אומר, וגם הם, אפילו הם, יכולים לצמוח בליל הסדר אם רק יפתחו את הלב. ובאותו עניין שימו לב לתיאור הבא. סיפר החסיד הישיש רבי משה בוים, שעוד זכה להסתופף בצל קודשו של הרב הקדוש הישמח ישראל, זכותו את תגן עלינו, הוא סיפר שבחצר אלכסנדר היו כל החסידים כולם משתתפים בעריכת ליל הסדר של האדמו"ר, ומדי שנה בשנה, כשנכנס לערוך את הסדר, היו פניו חברות כמראה הסיד, וחרדת אלוקים נפלה על כל העם, חרדה שאי אפשר לתארה. כך ניגש אל ראש השולחן, הניח הקערה והחל זועק בקול גדול, ליל התקדש חג, ליל התקדש חג, שוב ושוב, עד שפניו בערו כלפידים בשלבת אש קודש, ואמר, שימו לב, מי שאינו מאמין שניתן לעלות ולצאת בזה הלילה, מהשאול תחתית הנמוך ביותר עד המדרגה העליונה ביותר, הוא הרשע המוזכר באגדה. אתם קולטים? כן, מי הרשע? זה שנמצא בשאול תחתיות, זה שמצויר באגדה עם פנים מפחידות? לא הרשע מהציור של באגדה, זה שמיואש ממצבו ולא מאמין שיכול לצאת משם בלילה הזה, הוא הרשע המושלם. שוב, אני מצטט את דברי הישמח ישראל, ואגב הציטוט ועוד רעיונות שאני אביא כאן בהמשך התוכנית הם מתוך החוברת באר הפרשה של הרב אלימלך בידרמן. ושוב, אמר הישמח ישראל מאלכסנדר, מי שאינו מאמין שניתן לעלות ולצאת בזה הלילה מהשאול תחתית הנמוך ביותר עד המדרגה העליונה ביותר, הוא הרשע המוזכר באגדה. טוב, תחשבו על זה עכשיו בזמן הפסקת הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
7:23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה.מאיר@gmail.com, ומהכתובת הזו אני אשמח לשלוח לכם גם קטעים שמוקראים כאן, שמצוטטים, גם קטעי ההכנה לליל הסדר, וגם הקטע הבא שבו האמת אני מצטט את עצמי מתוך הטור בעיתון בשבע, וחוזר בדיוק שבוע אחורה ללילה ההוא עם הניסים הגדולים, מוצאי שבת, המתקפה האיראנית, ובמוצאי שבת, בשעה מוקדמת יחסית, כשהטילים של איראן עוד היו להערכתי בפעתי עיראק, חבר בעל נפש השאיר הודעה קולית בקבוצה משותפת ואמר כך, חברים, אני לא פרשן מדיני ולא ביטחוני ולא צבאי, אבל אני אומר לכם שהלילה הזה הולך להיות לילה מסוגל. כל מי שצריך ישועות, כל מי שצריך איזשהו משהו שתקוע לו הרבה שנים או מעט שנים, זה הזמן המסוגל לתפילות. חינוך ילדים, פרנסה, בריאות, שידוכים. תחשבו כמה הרהורי תשובה יש בלילה הזה בעם ישראל, בארץ, בעולם, כמה יהודים מתעוררים. ואנחנו יודעים הרי מה כוחו של הרהור תשובה. חז"ל אומרים שבהרהור תשובה אחד אפשר להפוך מרשע גמור לצדיק גמור, בהרהור אחד. אז אנחנו הלילה, כך הוא השאיר בהודעה קולית, שוב, לפני שבוע במוצאי שבת, אנחנו הלילה בלילה של דור שכולו זכאי. כמות מטורפת של הרהורי תשובה עכשיו, אם היו לנו עיניים רוחניות, הוא אמר, היינו רואים מיליוני כתבמים של תשובה באוויר. בלילה כזה שיש בו כל כך הרבה התעוררות, יש גם סייעת הדשמיא מיוחדת, התפילה מתקבלת, אז כל מי שצריך משהו לבקש קדימה, זה הזמן. ואני הקשבתי להודעה הזאת שלו בהתרגשות, מעולה בסקפטיות. נכון, באופן טבעי, בשעת מצוקה וחוסר אונים, החל ממתקפת טילים על ישראל מאיראן, וחלה בחיפוש חנייה נואש בתל אביב, יש אי אלו אנשים, גם כאלה שלא מתפללים שלוש תפילות ביום, שמחפשים להיאחז באיזשהו כוח עליון. זה כמובן דבר מבורך, אבל הוא לא קצת הרחיק לכת החבר, הוא לא הגזים בממדי התופעה, מיליוני כתבמים של אמונה באוויר. למחרת בצהריים, אחרי שהשלמתי שעות שינה מהלילה הדרמטי, נכנסתי לרשת להתעדכן בחדשות, והבנתי שיש מצב שהחבר ידע מה הוא מרגיש. תהילים נגד טילים, כך נכתב בכותרות, ואני ממש לא מדבר על אתר הידברות, להפך. מתברר שאם הידיעה על שיגור הכתבמי מאיראן, נרשמה עלייה תלולה בחיפוש המילה תהילים בגוגל, וככל שכלי הטייס והטילים האיראנים התקרבו לישראל, זינק מספר החיפושים של המילה תהילים, עד לשיא כשהזקות החלו להישמע במוקדים שונים בארץ. אבל האמת, גם אחרי שקראתי את הנתונים המדהימים האלה, שכנראה לא כוללים את הציבור הדתי והמסורתי שמתפלל גם בימות שגרה ופשוט פותח ספר תהילים, הוא לא מחפש בגוגל את המילה תהילים, כן? אז רוב החיפושים הם של אנשים שלא מתפללים בדרך כלל, אבל גם אחרי שקראתי את הנתונים המדהימים האלה, לקחתי אותם בפרופורציה, שלא תבינו לא נכון, זה מרגש לראות בעיניים את הגרף הזה של החיפוש בגוגל שמלמד על מסה גדולה כל כך של ישראלים ששמים את מבטחם בקדוש ברוך הוא. אבל שוב, מדובר בשעת מצוקה, הרי זה דבר ידוע שבשוחות הקרב אין אתאיסטים, אין כופרים. ובמוצאי שבת מדינת ישראל כולה הייתה לכמה שעות מפחידות עמוק בשוחות. מתי הבנתי שזה באמת רגש עמוק שהתעורר, וכנראה הקיף מעגלים רחבים מאוד? רק שראיתי באיזה לאט אנשי התקשורת לועגים לתופעה, מנסים להוכיח ממש באותות ובמופתים, ובעיקר בבוז גדול, כמה פרימיטיבי הוא מי שראה את יד השם בלילה הוא, ולא רק את יד הטייסים ואנשי התעשיות הצבאיות, ותודה גדולה להם כמובן. אופה, אם התקשורת לועגת לזה ככה, כנראה באמת מדובר בתופעה אמיתית. ואז קיבלתי את ההודעה הבאה שהשילה ממני את שאריות הסקפטיות. היא אמנם מייצגת רק כותבת אחת, אבל להרגשתי היא מסמנת כאן התעוררות גדולה, אפילו צמאון, שכבר לא יהיה כל כך קל להשקיט בלי לתת לו מענה אמיתי. לא, זה לא טרנד חולף של 16 דקות, בין השעה 1:42 אחר חצות ל-1:57, זמן המתקפה, כן, של מוצאי שבת שעברה, אלא צורך עמוק שהתפרץ כבר בבוקר שמחת תורה. והנה המכתב שקיבלתי. שלום ידידיה, גדלתי בבית חילוני לגמרי. ברשותך אבקש לחלוק את תחושותיי. אחרי הלילה הזה, שבו היו 99% יירוטים של יותר מ-300 שיגורים, לא יכולתי שלא להיווכח בתדמה. הרי אם זו לא השגחה, אז מה כן? נס, נקודה. יש פה עדות לברית העתיקה. הכותבת היא רופאה בחירה מאזור המרכז, השם המלא, וכתובת המרפאה המצליחה שמורים במערכת. בשבוע כזה שבו כל מי שמאמין בניסים, או אפילו רק בסייעת הדשמיה, הוצג כנבער, כי הרי אין מדענים דתיים וחרדים, ואין אנשים שחזרו בתשובה דווקא בגלל הקשר שלהם לעולם המדע, אז בשבוע כזה אני רואה לנכון להזכיר את משלח ידיו, היא כאמור רופאה בחירה מאזור המרכז. נמשיך במכתב. אין שום מערכת צבאית, היא כתבה לי, או אחרת, בטח לא בסיטואציה של מלחמה עם כל כך הרבה אי-וודאות וכאוס, שנגמרת בהגנה הרמטית כזאת. אז איך אפשר לשבח בתוכניות הרדיו והחדשות יירוטים של ארצות הברית, של ירדן וחיל האוויר, בלי להבין שזה כוח גדול יותר, שבכלל אפשר בידינו כל זאת? מכיוון שלצערי הרב אין לי הרקע, לא ידעתי מה אומרים כדי להודות להבינו שבשמיים. אז פניתי לקולגה חרדית ששלחה אותי לפרק קוף בתהילים, מזמור לתודה, וחזרתי עליו כמה פעמים בדמעות. אתם שמים לב לסנטימנט? זה כבר לא רק לשאת עיניים לשמיים מתוך המצוקה הנוראה, אלא גם הצורך העמוק להודות לאחר מעשה, ואז לחפש איך בדיוק לעשות את זה באמצעות הפרק המתאים. זה לא טריוויאלי בכלל בעיניי. כמעט עצרתי אני להגיד מזמור לתודה רק על הפסקה הזאת במכתב של אותה רופאה. והיא ממשיכה, הדוקטור, למרות שגדלתי שנים ארוכות בתוך המרכז הסווה החילוני ליברלי פרוגרסיבי, אני משוכנעת שהכוח של עם ישראל הוא מהסיפור המשותף, מכוח דורות על דורות של אמונה, חוכמה, נאמנות, טוב ומסירות נפש. אני מאמינה שאם נתחבר חזרה לכל אלה, כפרטים וכחברה, נכיר את עצמנו ונהיה נאמנים למי שאנחנו, נאמנים לכל הדורות היקרים לפנינו, שאפילו לא הכרנו, אבל בזכות סבלם, עוצמתם ונאמנותם, הגענו עד הלום. ואם נהיה נאמנים לכל אלה, נמצא אף אנחנו את הדרך. וואו, מעניין איך תרגיש הכותבת כשהקולגה החרדית שלה תכיר לתפילות עתיקות שמנסחות בדיוק את מה שהיא מרגישה באופן אינסטינקטיבי מעומק נשמתה על אותה נאמנות לדורות הקודמים. למשל, את התפילה שאנחנו אומרים כל בוקר לפני קריאת שמה, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, שלא לדבר על מה שאומרים אחרי קריאת שמה, סור יעקב, מגן אישנו, לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, ואמונתו לעד קיימת, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך. ואפרופו קולגה, האם אנחנו חיים מספיק בתודעת קולגה אמונית? האם אנחנו קשובים לרחשי הלב והנשמה של הסובבים אותנו? האם חבר למקום העבודה שלנו ירגיש נוח לפנות אלינו ככה? אולי הוא כבר ניסה ולא שמנו לב. והיא ממשיכה אותה הרופאה וכותבת לי, יש בי געגוע עצום למשהו שהיה שלי, ומישהו החליט בשבילי לוותר עליו בלי ששאלו אותי. ואני עצובה עוד יותר כי אין לי יכולת להעביר את האוצר הזה לילדיי. מצוות אני לא יודעת כלום, חוץ מהדלקת נרות שבת, ואולי לעשות חסד כשאפשר. אני מרגישה כל כך לבד. אני רוצה ללמוד ספרים של יהדות, פשוט לדעת קצת, להבין קצת. זה הר ענקי לטפס עליו. אינני יודעת כמה חילונים יש כמוני שמרגישים את היהדות שלהם בעצמות ומתגעגעים אליה, גם אם הם לא יודעים להתפלל ולא קוראים תהילים. אבל מאז אירועי 7 באוקטובר אני חשה שרבים כמוני מקרב החילוניים מרגישים שאנחנו חייבים לעצמנו תשובות טובות יותר. למה כאן? בשביל מה? בשמה? בשביל מי? נכון, את הקול הזה עדיין לא משמיעים, אנחנו חוששים, אבל כבר מביעים במבט, בעינהון, במגן דוד שמחליטים לשים על הצוואר, ככה מוצהר. גם אם זה בקטנה, גם אם זה מחתרתי, אני רואה אותם, את האנשים האלה כמוני, וזה מאוד מחזק אותי. טוב, פה כבר לא התאפקתי, לא יכולתי להשאיר את כל האחריות על אותה קולגה חרדית, ועברתי להדתה מתקדמת וכתבתי לה שאם היא תקפוץ השבת לבית הכנסת הקרוב למקום מגוריה, שוב אני מצטט מתוך הטור שלי בשבת האחרונה, בערב שבת הגדול, מי שרוצה את הדברים בכתב מוזמן לפנות אליי לידידיה מאיר בג'ימל.com, אני אשמח לשלוח לכם את הטור הזה עם המכתב הבאמת מרגש והמכונן של אותה רופאה בדואר חוזר. שוב, כתבתי לה שאם היא תקפוץ השבת לבית הכנסת הקרוב למקום מגוריה, היא תשמע איך הנביא מלאכי בהפטרה של שבת הגדול ניבא לפני אלפי שנים את מה שהיא ושכמותה עוברים בימים אלה. שובו אליי ואשובה עליכם, אמר השם צבקות, ואמרתם במה נשוב? אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. סוף ציטוט. זאת אומרת, אפילו אם אתם עדיין לא מעיזים לדבר על זה בכל, כן? זה לא רק אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. לא, אפילו אם אתם רק חושבי שמו, בסתר לבכם, אלוקים שומע. אתם לא לבד. הכל נכתב בספר זיכרון. והנביא מלאכי מסיים את נבואתו, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, אוי קרב יום, אשר הוא לא יום ולא
קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב
וכל הלילה שומרים היפקד לעירך כל היום וכל הלילה אהי תאיר 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 אוי תאיר כאור יום כשחת לילה אהי תאיר 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 אוי תאיר כאור יום כשחת לילה אהי
ערב יום בלחן העתיק בביצוע של יוסף קרדונר מתוך האלבום שאני ממליץ עליו באמת בחום רב כהכנה לליל הסדר ובכלל גם בימי החג, האלבום שלו שנקרא שירת גאולים, חפשו אותו ברשת, יוסף קרדונר מחדש ניגונים עתיקים חסידיים של ברסלב ובכלל שירת גאולים. עכשיו 7:37, הפסקת פרסומות, אחריה נמשיך בתוכנית המיוחדת הזאת לערב ערב ליל הסדר.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד
איתי. 7:42 עכשיו, שני מחבלים בדקות האחרונות ניסו לפגוע בלוחמי צהל בצומת בית ענון, סמוך לחברון, ונוטרלו. ברוך השם, מחקירה ראשונית עולה כי אחד המחבלים ניסה לדקור חיילים, השני ביצע ירי לעברם, לא היו נפגעים ברוך השם בקרב כוחות צהל. אנחנו נשארים, האמת, באותו אזור עם השרה אורית סטרוק, תושבת קריית ארבע, שכותבת, או תושבת חברון, אני חושב, נכון? לא קריית ארבע, ממש ביישוב שם. והיא כותבת מאמר באמת נפלא על פסח. למה לחגוג השנה, דווקא השנה, את ליל הסדר? אולי מה שמובן לרבים מכם, אבל זה לא מובן מאליו בימים אלו לכולם, והיא כותבת ככה. בכל רעש גדול ומעל כל במה אפשרית, עולה הדרישה שלא לחגוג את הפסח, או לפחות שלא לסמוח בו. זה כמובן אחרי שהדרישות והאיומים שלא לחגוג את פורים בפרסיה כמעט וניצחו, מזל שיש ילדים שצריך לאפשר להם לחגוג, וההתנפלות המאורגנת על המשך החגים כבר בדרך לקו הניצחון. אותה יד נעלמה, שדורשת מאיתנו להיכנע קנייה טוטלית לאויבינו בהיבט הביטחוני, היא זו שדורשת מאיתנו להיות אך ורק בטראומה ואך ורק באבל לאומי, ובשום פנים ואופן לא בזקיפות קומה לאומית. אסור לתת לדרישה הזאת לנצח, ונראה לי שפסח עם עוצמותיו המיוחדות לא יאפשר לה לנצח. עם ישראל חגג את הפסח גם כשסנחריב הטיל מצור על ירושלים. מצור אמיתי שבדרך הטבע היה אמור להוביל לכיבוש, חורבן וגלות, בדיוק כפי שקרה לסדרה של ממלכות כולל ממלכת ישראל הצפונית ליהודה, רק זמן קצר קודם לכן. רגע לפני החורבן, הכל כך ודאי, חגג עם ישראל את הפסח. עם ישראל חגג את הפסח תחת הכיבוש הרומי האכזרי, אחרי חורבן הבית. ההגדה שלנו כמעט נפתחת בסיפור על רבי עקיבא וחבריו שחגגו את הפסח במסתור מפחד הרומאים. עם ישראל חגג את הפסח לאור 2,000 שנות גלות, תחת השפלות ורדיפות ופרעות, בחדרי מסתור מפחד האינקוויזיציה, בגטאות, במחנות ההשמדה, במצבים קשים ואיומים כששום גאולה לא נראית באופק, חגגנו. אמרנו השעתה אבדי, כשבכלל לא בטוח שלשנה הבאה בני חורין, וחגגנו. שרנו השעתה אחה בגלות הדבויה, כשלשנה הבאה בארד ישראל נראה כל כך לא ריאלי, וחגגנו. דורות על דורות של בני עמנו חגגו את הפסח במצבים הכי קשים, כשהם פותחים את ליל הסדר בתקווה להיות בני חורים בארץ ישראל, ומסיימים אותה בשירה הנלהבת של לשנה הבאה בירושלים. והם לא תמימים, הם יודעים שהסיכוי שהשיר הזה יתממש עוד בחייהם אינו גדול. ואם זאת הם יודעים שיום יבוא והגאולה תגיע, והם שמחים כבר עכשיו על מה שיקרה אז, ובעצם על מה שאנחנו זוכים לו עכשיו. אז איך הם חגגו ואנחנו לא נחגוג? חגגנו את חג הפסח כחג החירות גם במצבים הכי לא חירותיים שאפשר לדמיין, ולא מתוך התעלמות ממצבנו העגום, אלא מתוך אמונה ומודעות גבוהה לחובתנו, ליכולתנו להישאר בני חורים גם במצבים של שיעבוד, להעביר את הערך החירות מדור לדור דווקא באמצעות החוויה של החג הזה. שרנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו בימים שבהם ידענו היטב על בשרנו, שאין לנו שום כוח צבאי משלנו. ובכל אופן שרנו שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שרנו דיינו בימים שבהם יכולנו רק לחלום על ושיקת שרנו בתוכו, או על הכניסנו לארץ ישראל. ושמחנו על גאולת מצרים בתוככי עומק שיעבוד גלויות שבו היינו שקועים, מתוך אמונה גדולה שגם גאולת העתיד בו תבוא. אבל מי יודע מתי? אז עכשיו בארץ שלנו, כשהצבא שלנו מכה באויבינו ועושה בהם שפטים, לא נשמח ולא נחגוג? לחגוג את חג הפסח אין משמעותו להתעלם מצרותינו, מדאגותינו ומכאבינו. יש לנו אחים ואחיות שחטופים בעזה, ליבנו יוצא אליהם, תפילותינו הדומעות מוקדשות להם. מאות אלפים מבנינו מסרו ומוסרים את נפשם על מנת להשיבם הביתה. יש לנו מאות אלפי אחים ואחיות שנעקרו מבתיהם, והם בבחינת גולים בארצם עם כל הקשיים הנגזרים ממצב בלתי אפשרי זה. יש לנו משפחות אבלות וכואבות ופצועים שנאבקים על חייהם או על שיקומם. אויבינו קמים עלינו לחלותינו מכל כיוון אפשרי ובכל דרך אפשרית, והעובדה שאנחנו כבשה בין 70 זאבים שווה להקות בתודעתנו אחרי שנים של הכחשה. אבל שאלת חיינו היא האם אנחנו מאפשרים לצרותינו להכניע את הרוח שלנו, זו שעמדה לעמנו לאורך כל שנות קיומנו, גם במצבים הרבה יותר קשים מאלה שלנו עכשיו. האם אנחנו נגררים לדיכאון לאומי, שהוא הניצחון המובהק של אויבינו עלינו, או מרימים את ראשינו, זוקפים את קומתנו הלאומית, נוהגים כבני חורים באמת וחוגגים, כמו כל הדורות שקדמו לנו, ומכוחם של הדורות הללו, שראו בנו בדור שיבת ציון את מסעת הנפש, עליה התפללו ואליה הרגו. ומסיים את השרה סטרוק, הדרישה שלא לחגוג היא לא דרישה תמימה, מטרתה לצבוע את כל מציאות חיינו כאן בשחור. ולא שאין שחור, יש, וכולנו רואים וחווים אותו, אבל יש גם הרבה מאוד כחול לבן, חזק ומחזק ומתחזק, מחבר ומחבק. נלחם ומצליח, מרים את הרוח, שופך חמתו על אלה שקמו עלינו, משיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם, משמיד ורודף אותם. אנחנו נפגשים עם הכחול לבן הזה במילותיהם מלאות ההוד של בני המשפחות השקולות, שמרימות את רוח העם בכל לוויה מחדש, בביטויי הגבורה של החיילים והמפקדים שנלחמים מתוך תחושת שותפות למלחמה בעלת החשיבות ההיסטורית, בדבריהם של הפצועים שגם כשהם קטועי גפיים הם מתגלים כמי שעומדים בגובה רב, גובה של אהבת העם והארץ והכרת ערך התרומה שזכו לתרום, וכמובן בסיפוריהם של המתנדבים הרבים ורוח ההתנדבות הנפלאה שהופיעה במלוא עוזה דווקא מתוך הקשיים והאתגרים. יש במלחמה הזאת כל כך הרבה שיח מרומם ומחזק, צריך רק לתת לו יותר מקום לשיח הגבוה והמגביה הזה. והיא מסיימת ברעיון מתוך הפרשה שקראנו השבת, פרשת מצורה, על ההשפעה העצומה של טיב השיח. אנחנו לומדים בפרשה, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות, כך נאמר, ורשי מפרש, פרט לאוף תמה, כן, המתאר לוקח שתי ציפורים חיות תאורות, פרט לאוף תמה, לפי שהנגעים באים הלשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. איזו חשיבות עצומה לטוב וחלילה לרע יכולה להיות לפטפוטי דברים, לשיח, עד כמה אנחנו יכולים, עד כמה יכולים פטפוטי דברים להשפיע ולשנות מציאות. זה עניינו של המצורע, וזה בדיוק עניינו של הפסח. פסח, פה מדבר, שיח של חירות, של הודיה, של אמונה, של תודעה לאומית חיובים גם במצבים הכי קשים. כך נהגו דורות של יהודים, כך ננעה גם אנחנו, ואסור לתת לכוחות השחור להשתלט על השיח ועל הרוח. ואין דוגמה טובה מפסח, החג שבאמצעותו נסענו בשירה ובשמחה את לפיד החירות ואת ציפיית הגאולה גם לאורך דורות של שיעבוד ואימה, כדי להבהיר בחג הזה, בליל הסדר הזה, עד כמה זה נכון.
Adir hu, adir hu. Yivne beto bekaro. Join me. Adiru yivne beto. Yivne beto. O beto bekaro. Adiru.
בני ביתו בקרוב, והרקע השיר הזה, הרקע השיר הזה מתוך ההגדה של פסח, אני רוצה להקריא סגולה, משפט קצר, חצי משפט מתוך ההגדה, ואני מקריא מתוך החוברת באר הפרשה של הרב אלימלך בידרמן. הזמן היפה ביותר לבקש בקשות בליל הסדר, בלילה המסוגל הזה, וכשמגיעים אל הפסוק ונצעק אל השם, זה די בהתחלה, שימו לב, יש אין ספור מקורות שמעלים על נס את הרגע המיוחד הזה בליל הסדר. האדמור הרייץ מחבד אמר פעם בליל הסדר שאנחנו חושבים שההבדל בין הדור שלנו עכשיו לדור של ניסי מצרים הוא שלדור שלנו אין מנהיג בשיעור קומה של משה רבנו שיוציא אותנו לגאולה שלמה. אבל זה לא כך, אמר הרייץ. עיקר מה שזכו בני ישראל לגאולת מצרים הייתה בזכות אותה צעקה, כן? ונצעק אל השם. ואם גם אנחנו נצעק אל השם, אנחנו נזכה לגאולה, גאולה פרטית. וגאולה כללית בעזרת השם במהרה בימינו. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר ערב ערב ליל הסדר. נשתמע כאן בעזרת השם באיסרו חג פסח, וזה יהיה בעוד כ-215 שעות. מוטי קופפר היה הטכנאי, גם זה שעזר לי לחשב את השעות. כאן ידידיה מאיר, בוקר טוב וחג כשר ושמח.